שלום וברכה קהל קדוש, סליחה על האיחור. ענייני כלל ישראל חשובים עמדו על הפרק. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם את רבנו הגדול המהר"ל מפראג. ואנחנו בנתיב הליצנות. כן, אנחנו בנתיב הליצנות בפרק ב' בעמוד, במהדורת ברקוביץ', עמוד תק"ן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל ידורו. מה אני יכול לעשות? עכשיו, בעמודה השמאלית, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יוחנן, זה במסכת עבודה זרה. לפני כן ראינו דרשה אחרת, ועל אותו פסוק, מהי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך וגומר? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה אברהם. שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שרשעים היו, שנאמר, הווה נבנה לנו עיר. ובדרך חטאים לא עמד, ומעמד אנשי סדום, מפני שאנשי סדום חטאים היו, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים. ומושב לצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, שאנשי פלישתים לצנים היו, שנאמר, ויהי כטוב ליבם, ויאמרו, קראו לשמשון וגומר. זאת אומרת שכל הפסוק הזה, שבתהילים בתחילתו, נאמר על אברהם אבינו. ואברהם מתרחק משלושה סוגים של אנשים פסולים, מהרשעים, מהחטאים ומהליצנים. עכשיו, אפשר להבין את זה בכמה אופנים, כן? מה זה בדיוק רשעים, חטאים וליצנים? נאמר את זה בקצרה, הרשע זה מי שסולם הערכים שלו הפוך מסולם הערכים של הצדיק. אין צדיק, יש לו סולם ערכים, הסולם הנכון, אפשר לומר, ואילו הרשע, גם לו יש סולם ערכים, רק שהוא הופכי לזה של הצדיק, לכן רשע זה הפך הצדיק. לעומת החטאים, האדם החטא, זה, יש לו סולם הערכים כמו של הצדיק, אלא שהוא נכשל. אומר, נכון, הצדיק הוא בעל סולם הערכים האמיתי, אבל אני לא עומד בזה. זה החטא. והלץ, אין לו סולם ערכים בכלל. הוא אומר, אין דבר חשוב בעולם כלל, וזאת השקפה של לצים. ההשקפה הזאת של הלצים זה לאו דווקא צחוק, כן? זה פשוט, יכול להיות השקפת עולם מסודרת, כגון למשל פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, בזרם של פילוסופיית האבסורד, שטוענת שאין משמעות לכלום. זה יכול להגיע לניהיליזם, כן. מה? זה הרס העולם, כן? וזה מצוי מאוד גם בתרבות של ימינו, דרך הוגים כמו פוקו, דרידה וכדומה. מה? כן. הפוך, כלומר, הרשע יש לו סולם ערכים הופכי לזה של הצדיק. מה? של הליצים? יכול להיות, לא יודע, מה מצאת בו ש... יכול להיות, בסדר, אבל פה אתה מדבר על תלמידי תלמידיהם, כן? אנחנו מדברים על השורש, כן? מה אתה אומר? טוב. אברהם אבינו מייצג את ה... עמדה שמול שלושת אלה, כן? הרי האיש אשר לא הלך ולא, ולא עמד ולא ישב, אז מה הוא? הוא הצדיק. מה הצדיק? אם בתורת השם חפצו ותורתו יגיע יום ולילה. עכשיו יש כתוב אשר יפריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול. מה זה עלה שלא נובל? עלה נובל בדרך כלל. עלה נובל, כי הוא נותן מקום לפרח והפרח לפרי. אז יוצא לפי זה שבדרך אל הפרי יש אובדן. העלה נובל. ויש שהעלה לא נובל. כלומר, גם מה שהוא לכאורה, מה עץ הזית למשל, זה מה שלכאורה הוא רק תפל, הוא רק אמצעי, יש לו ערך של מטרה. זה מה שנאמר על העצים בגן עדן, שטעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת שכבר בתוך האמצעי יש טעם של המטרה. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. מה זה המוץ? המוץ והחיטה גדלים ביחד. כלומר, כשהחיטה גדלה, אתה לא יודע להבדיל בין המוץ לבין הגרעין. אבל כשמגיע הזמן של הבירור, נשאר הגרעין והמוץ הולך ברוח. יוצא לפי זה שגורלם של הרשעים הוא גורל נורא. כי במקום שיהיה עלה שלא נבל, הם העלה הנובל. אבל בכל זאת, הרשעים זה לא סתם אנשים, כתוב על כן לא יקומו רשעים במשפט. מה זה אומר? שהרשע מגיע אל המשפט. מגיע לו להגיע למשפט. זאת אומרת שבוחנים את סולם הערכים שלו. ומכיוון שיש לו מכלול של ערכים, הפוכים, יש לו זכות לעמוד במשפט כדי לברר במה הייתה טעותו. לכן, על כן, הוא יקומו רשעים במשפט, הם מגיעים למשפט. וחטאים בעדת צדיקים. כלומר, החטא כן קם במשפט, רק הוא לא עם הצדיקים. מה זה אומר? כי כיוון שסולם הערכים שלו הוא הנכון, אז הוא מגיע למשפט, רק הוא לא, כיוון שנכשל, איננו עומד עם הצדיק, אבל יש לו עמידה. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. מי חסר? הלץ. הלץ לא הגיע למשפט, בכלל. למה? כי הגורל שלו כבר, הרי כל המשפט הזה זה משפט לעולם הבא. הלץ לא מגיע לשם בכלל, כי כבר בעולם הזה הוא קבע את גורלו. אין לו משמעות. או? אברהם, אם כן, עומד מול שלושת האופציות האלה. עכשיו בואו נמשיך במהר"ל. אברהם לא הלך עם לוט. לוט הלך עם אברהם, זה משהו אחר לגמרי. לא, זה בכלל לא אותו דבר. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. שצריך להבין את הנקודה הזאת. לוט זה אישיות חשובה ביותר. כי הוא על הגבול בין ישראל לעמים. מה פירוש המילה לוט? מחוסה. כלומר, אתה עוד לא יודע מה יצא איתו. מה יצא ממנו? המשיח. המשיח. זאת אומרת, יש חוליית חיבור בין אברהם לאנושות. אברהם נבדל מכל העולם, כל העולם מעבר אחד, אברהם מעבר אחד, האנושות מהצד השני, ויש חוליית קשר. חוליית הקשר הזאת היא זו שמביאה גאולה לעולם. אז אל תזלזל בלוט. לוט בגימטריה כמה? לוט בגימטריה? 40 ו? 49. אז יש פה כמה דעות. יש מי שאומר 49, יש מי שאומר 45, ויש רוב דומם. טוב, נלך על על הרוב, למרות שזה לא רוב מוחלט, אבל הרוב היחסי, נלך על 45, בסדר? גם בי שזה האמת. 45 זה בגימטריה אדם. אבל זה אדם המחוסה, הוא לוט. מה פירוש המילה לוט בארמית? כללה, כללה. זאת אומרת, ספק אדם, ספק כללה, זה יתברר במהלך הדורות. כלומר, ועל זה נאמר דבר מאוד מעניין. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וכו', ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה אומרים חז"ל, מה זה ונברכו? שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך. כלומר, שני שתילים, והם רות המואביה ונעמה המונית. שימו לב שזה נאמר בראשית דרכו של אברהם. כבר אז מצפים לחיבור שיחבר אותו לשושלת המשיחית. אין אפשרות של שושלת משיחית בלי האומות. בסדר? בלי האומות. טוב, אז איפה היינו? אז איך אתה אומר, כן, מקרב אחיך. מקרב אחיך, וזה, זה לא מיד. ארבע דורות באמצע. בין רות לבין דוד. טוב, זו השאלה שם, בין מי זה האלם? האם ראוי למלכות או לא? יש כל הדיון שהיה שם. אז אני אוסיף על זה עוד משהו. כן, הרמב״ם אומר, בהלכות דעות, שכיוון שאדם דרכו להיות מושפע מהחברה שבה הוא חי, צריך אדם ללכת אצל הצדיקים ולא אצל הרשעים. ומאיפה הרמב״ם למד את זה? מלוט. שלוט אצל אברהם הוא בסדר, כשהוא יוצא לסדום, מתקלקל. מזה אני לומד שאדם כמו לוט צריך לשבת אצל אברהם. שאלה הבאה, ומה עם אברהם עצמו? איפה הוא יושב? איפה הוא יושב אברהם? מה? פשוט מאוד. יש הבדל בין אנשים כמו לוט לאנשים כמו אברהם. יש אנשים שדרכם להיות מושפעים, ויש אנשים שדרכם להיות משפיעים. אם אתה מן המושפע, אז תלך לאברהם. אם אתה מן המשפיעים, אז תלך אצל הרשעים. זה עניין של אופי. של אופי. מה? הייתה לו ברירה? מה? מה יעשה? מה אתה רוצה שיעשה? טוב, דרש הכתוב, אז בואו נקרא. עכשיו בתור המהר"ל. מספיק דרשתי עצמי. דרש הכתוב הזה על אברהם מפני דכתיב, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. וזהו אברהם. כי פריו כל העולם. זה מדהים, נכון? מה הפרי של אברהם? כל העולם כולו. כי הוא ראש ואב המון גויים. מה זה אב המון גויים? מה פירוש המילה המון? הרבה. כן? ככה הילדים אומרים. כמה ראית? המון. מה? זה המולה, כן? יש צד של הרעש שיוצא מן ההמון. כל המון. אבל מאיזה פועל זה בא? מאיזה פועל זה בא? להמות, נכון? כהמות גויים יהמיון. מה זה להמות? לא, זה לא לנהום. לא, יש להמם. כן, והמם מהומה גדולה. אבל מה זה להום? זה להשתוקק. דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו. אז יוצא שאב ההמון זה מי שמרכז את כל ההשתוקקויות של האנושות. יש בעולם השתוקקות, וההשתוקקות הזאת מרוכזת באיש אחד. הוא אב המון. גויים, מובן? זאת אומרת, יש, אפשר לומר, בעולם, יש תוכניות. אפשר לקרוא לכל התוכניות שיש בעולם, ניסיונות משיחיים. בני אדם מנסים. יש אידיאולוגיות, יש תרבויות, והמטרה של כל התנועות האלה, זה להביא לעולם יותר טוב. עולם יותר טוב, קוראים לזה משיחיות. וזה באופן עקבי נכשל. זה מזעזע. כן? כל התרבויות הגדולות ניסו, לא הצליחו. אידיאולוגיות ניסו, דתות ניסו, לא הצליחו. אז מה זה המשיח? זה מי שמלקט את כל ההפלות המשיחיות האלה. לכן הוא נקרא, הנה, במסכת סנהדרין, המשיח נקרא בר נפלה. בין הנפלים. כלומר, הוא לוקח את כל ההפלות המשיחיות שהיו במהלך ההיסטוריה, ומעלה אותם לנקודת הצלחתם. אני אביא לכם דוגמה אחת לצורך זה. הקומוניזם. הקומוניזם, עד כמה שאני יודע, הוא ניסיון משיחי שנכשל. אז זה לא מזעזע. אנשים השקיעו אנרגיות, לפעמים מסרו את הנפש שלהם, את החיים שלהם, למשהו שלא מצליח. מה? מה לא מדויק? יפה. נשאר מזה משהו. למשל, זכויות הפועלים. נכון. זאת אומרת ש... כן, זכויות העובדים. זאת אומרת שבתוך כל הניסיון הכושל הזה, יש לנו ניצוץ שאנחנו מעלים. זאת אומרת, המשיחיות היא איננה באה לעומת הניסיונות האלה, אלא היא באה להעלות את הניסיונות האלה. זה המשמעות של אב המון. בסדר? אוקיי. אפשר להמשיך. ובמדרש דרשו. אשר פריו ייתן בעיתו, זה ישמעאל, ועליהו לא ייבול, זה יצחק, וכל אשר יעשה יצליח, אלו בני כתורה. ראיתם פעם מדרש מפתיע? הנה, יש לנו פה מדרש מפתיע. פריו ייתן בעיתו, ישמעאל, עליהו לא ייבול, זה יצחק, כל אשר יעשה יצליח, אלו בני כתורה. זה מה שיצא מאברהם, כן? אברהם יש לו כמה פירות, ישמעאל, יצחק, בני כתורה. למה אתה אומר שאנחנו אמצעי לישמעאל? לא, ההפך. אם העלה הוא לא ייבול, משמע שהעלה יש לו ערך גם בלי קשר לפרי. יפה, אז מה זה הפרי של ישמעאל? למרות שפה המהר"ל לא כל כך אוהב את הדרשה הזאת בעצמה, הוא אומר, ולאו דווקא כמה, רק נקד קודם ישמעאל מפני שהולידו קודם, אבל עיקר קרא אתה ליצחק שהוא הפרי, שהוא חשוב יותר ועליהו לישמעאל עתה. נו, משכנע? קצת קשה להשתכנע. הייתי אומר דבר כזה, המדרש כנראה רוצה לרמוז לדבר מעניין. כמה זמן לקח לישמעאל בהיסטוריה לתת את פריו? הרבה זמן, נכון? כלומר, מלידת ישמעאל עד מוחמד, לקח 1800 שנה בערך, משהו כזה. התקופה שהערבים בעצמה קוראים לה אל-ג'היליה, תקופת הבערות. זאת אומרת, הוא ייתן את פריו, אבל בעיתו. נתן פרי בעולם, האסלאם, לא, אנחנו לא הכי מרוצים מזה, יש הרבה פשלות, כן? עד את זה. כן, בדיוק. כן, אבל, מה? כן, כן, אבל, ועליהו לא ייבול זה יצחק, שהוא בעצם העומד באמצע והוא מתקן את הכל, כשישמעאל יכיר בחורותו, או נתקר בירושתו של יצחק, זה דיברנו על זה הרבה פעמים, ואז אם אלה בני כתורה יצטרפו, כן, ולאו דווקא, זה האפשרות להבין את זה. בני כתורה. בני כתורה זה העומדים באמצע בין ישראל לעמים. מדיין. מדיין מבני כתורה, במשה במדיין נתגדל. זאת אומרת, זה התרומה של התרבות הכללית להיווצרות גאולת ישראל. בסדר? כן. אם תרצה, זה העומדים על הגבול. כן? מה, בני כתורה הם מצרים? איפה לקחת את זה? מי? 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 כתורה היא מצרית? למה? אגר, אגר היא מצרית. מי אמר לך שכתורה זה אגר? המדרשים, זה לא פשוט. יש מחלוקת במדרשים. בסדר? יש אומרים שכתורה הייתה מבני יפת. יש ככה בילקוט שמעוני. יוצא שלאברהם יש שלוש נשים, אחת מבנות שם, שרה, אחת מבנות חם, הגר, ואחת מבנות יפת, כתורה. כן? אז זה היסוד האוניברסלי של אברהם. ואפשר לומר, כי דווקא כמה, כלומר, אחרי שהמערה לא כל כך אוהב את הפירוש, הוא בכל זאת ינסה לחבר. כי אצל ישמעאל כאמר אשר פריו יתן בעיתו, וזה כי יש קשרים באומות ישמעאל. ואותם הזכיר, אבל הפחותים לא הזכיר. כן, זאת אומרת, כשמוסלמי נאמן באופן אמיתי לאסלאם, כלומר כשהוא צדיק, הוא באמת צדיק. אבל זה יחידים. אספר לך סיפור. רוצה לשמוע סיפור? רבי יוסף משאש, שמעתם עליו? עליו השלום. אמן. הוא היה רב באלג'יריה, בעיר תלמסן. הוא בא ממרוקו, אחר כך נהיה רב בעיר תלמסן, בסוף ימיו היה רב ראשי של חיפה. ובעיר תלמסן, הוא היה בקשר עם המופתי המקומי. היה בקשר טוב. כשהמופתי חלה, הוא אמר, היחיד שאני מרשה לו להספיד אותי זה רבי יוסף. כי הוא ידע שכל החברה שבתוכה הוא חי, לא משהו משהו, מושחתים כולם, הוא אמר, אבל רבי יוסף משש, הוא יכול להספיד. מת המופתי, רבי יוסף הלך למסגד, והספיד את המופתי הזה. מה עשה? קרא את המזמור בתהילים, השם יגור בעוליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק וכו' וכו'. והוא הסביר כל קטע וקטע מה זה אומר בדיוק, או בערבית או בצרפתית, לא יודע. ובסוף הוא אמר, וכל מה שהסברתי לכם, זה חל על האיש הזה. עכשיו, מה זה אומר? שלפעמים אתה יכול למצוא בתוך אומת בני ישמעאל, צדיק, יש דבר כזה. זה קיים. אז זה, על זה אומר ה... תגיד לי, אתה רוצה שאני אשנה את ההיסטוריה? אתה רוצה שאני אשנה את העובדות? עם עובדות לא מתווכחים, בסדר? טוב. באמת, טוב. אז בכל מקרה, אז מה שאומר כאן המהר"ל, אשר פריו ייתן בעיתו, יש לפעמים אצל בני ישמעאל קשרים. בסדר? במיוחד שהם לא עובדי עבודה זרה וכו'. אבל הפחותים לא הזכיר. שזה כנראה הרוב. אבל אצל יצחק הזכיר ועליהו. דאצל יצחק אף העלים. והם הפחותים שנקראו כך כדי אמרינן, אילב עליה להתקיימו התקליה. ועל זה נאמר ועליהו לא ייבול. בסדר? אז כלומר זה מעלה. ועליהו לי, וזה המעלה ליצחק על פני ישמעאל. כלומר, אצל ישמעאל אתה צריך למצוא את הפרי. אצל יצחק, גם העלים. אפילו הפחותים, ועליהו לא ייבול. הפחותים נקראים עלים. כמו שאמרו, אילב עליה, להתקיימו התקליה. בסדר? וחילק את הרשעים לשלושה חלקים. עכשיו, אנחנו חוזרים לפסוק, לדברים. כן, שאלה, אגב, מה זה התקליה? מה? אז זה מה שקורה כשאתם לא משתדלים לדעת. התקליה זה אשכולות. זאת אומרת, אילב עליה, לא התקיימו התקליה. אם לא היו עלים, לא היו אשכולות. כל מי שעשה קצת בגפנים יודע את זה. העלה שומר על הפרי. כן? אז העלים זה הפחותים, זה מה שזורקים בסוף. אבל בצליה יצחק ועליהו לא ייבול. ועל זה נאמר, ועל הוא לא ייבול. מה? עלי גפן אוכלים אותם. זה נכון. לא, אבל יש כאלה שאומרים לא לאכול עלי גפנים, בגלל שמתולע וזה. טוב. בסדר. וחילק... טוב. וחילק את הרשעים לשלושה חלקים. יש חוטאים בכוח מעשיהם, ואלו נקראים רשעים. כי הרשע נקרא בשביל כוח מעשיו, שנאמר שבור זרוע רשע. זאת אומרת שהרשע משתמש בזרוע. זרוע, החלק שמפעיל כוח. כלומר, גודל זרוע מעשיו ופעולותיו. ולכן אשר האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אילו אנשי דור הפלגה, שהיו בונים מגדל וראשו בשמיים לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא כמו שמבואר, ואלו ראויים שיקראו רשעים. כאשר הם מוסיפים לעשות מה שאין ראוי לעשות. טוב, זה כל הנושא של מגדל בבל, מה הם בדיוק רצו לעשות, למה הם רצו לעשות מגדל, ואיך זה נלחם בקדוש ברוך הוא. והמידה הרעה השנית, אשר הם מחסרים לעשות מה שראוי להם. ואלו נקראים חוטאים, כי חטא הוא מלשון חסרון. כמו שבארנו פעמים הרבה, דכתיב אנוכי אחתנו, שפירושו אנוכי החסרנו. ואלו היו סדומים, אשר היו מחסרים שלא לתת צדקה, ולא רצו לעשות דבר טוב לשום אדם, עד שהיו מחסרים ממה שראו להם לעשות. כלומר, זה האגואיסט. החטא בתפיסה הזאת, כלומר, אנשי סדום רעים וחטאים, חטאים שהם לא נותנים צדקה. אז זה לא עשיית רע בפועל, זה מניעת הטוב. והשלישי הוא הקט שאין במעשה ממש כלל. רק הווי הם, והוא דומה אל קט חוטאים שהם חסרים, זה הליצנים, כי הליצנות אין בפועל שלהם ממש, הוא בוודאי חסרון נחשב. והוא גם כן פועל זה, כמו הרשעים שפועלים מעניין זר. ולכך פועל הליצנות, הוא שקול כנגד החוטאים והרשעים כמו שהתבאר, ולכן זכר אותו אחרון שהוא קשה מכולם. ודבר זה מבואר ואין להאריך יותר. כן? כלומר, זה אחרי שהוא הסביר כל נתיב הליצנות, הוא הסביר לנו שזה החמור ביותר, ובמסכת סוטה, ארבע קטות אינן רואים פני שכינה, קט חניפים, קט ניצים, קט דוברי שקרים, קט מספרי לשון הרע, וביארנו זה בנתיב האמת, ובנתיב התוכחה, לכן הוא לא חוזר על העניין. עד כאן נתיב הליצנות. מה עושים אחרי שגמרנו את נתיב הליצנות? אני אומר לנתיב הבא, שהוא נתיב העושר. אחרי המהר"ל אתה רוצה ללמוד מורה נבוכים. איך תדע מתי נגמור את זה? ישבנו פה לכמה שנים. מתי שיגמר? עד אז? כן, נראה. אולי יהיה לחץ בינלאומי? כן, לא, אפשר לדעת, תראה. זה כמו שמשל השלג. השלג לא ירד. למה? כי נשיא ארצות הברית התנגד, פשוט. טוב. נו, נו, ואז מה? נו, ואז מה? אבל אין צדיקים שם? אפילו אברהם אמר, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, מה אתה? תתגדל, תהיה כמו אברהם אבינו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב? לא להסתפק לחיות בדלת אמות, לא. טוב, אנחנו עוברים לנתיב העושר. זה טוב. כן, האם זה טוב להיות עשיר? זה טוב להיות עני? לא, אז מה צריך? זה מה שאמר בן שלי, ריש ועושר אל תיתן לי, נכון? כי הריש יכול להעביר את האדם על דעת קונו, העושר מביא את האדם לגאווה, לכן אטריפני לכם חוקי. אבל מה נעשה? שיש עשירים בעולם. אז מה, עשירים זהו, הלך עליהם. למשל, אברהם אבינו היה עשיר. אז זה לא בסדר? ברור שלכל סיטואציה שבה אדם נתון, יש התמודדויות. בסדר? כלומר, לעומת, למשל, הנצרות הקתולית במיוחד, שחושבת שהעשירות היא דבר רע, מעולם לא מצאנו ביהדות שהעשירות נחשבת לדבר רע. אף פעם. כן? זה אפילו טוב. כלומר, אין הנבואה שורה, אלא עשיר. אם אדם לא עשיר, יבוא אדם לבית הדין, יגיד, שלום, אני נביא. כן? מה המצב של החשבון בנק שלך? אתה במינוס? נו, לך, לך. כשיהיה לך כסף בבנק, תדבר איתנו. בסדר? עשיר, עשיר הוא שמח בחלקו, סימן שיש לו חלק. הוא שמח בחלקו שיש לו. רגע, רגע. אדם שהוא מיליארדר, אבל הוא לא שמח בחלקו, הוא לא עשיר. זה הכוון, כי לא, הוא נורא מסכן, כלומר, יש לו הרבה, אבל הוא לא שמח, אז בשביל מה זה טוב? כן, זה הכוון. טוב, בספר משלי, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל. מה זה אומר? שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, שאדם לא יהיה רודף להגיע אחר האושר, רק שיהיה מסתפק במה שנתן שנתברך אליו, ולא ירדוף בכוח ובחוזקה להתעשר. אז איך אדם מתעשר? בקלות. אם אדם מתעשר בקלות, מה טוב? אבל אם בגלל זה הוא מחלה את הכוחות שלו, לא שווה, לא כדאי. רק שיהיה מסתפק מה שנתן השם ברך אליו, ולרדוף בכוח ובחוזקה להתעשר, ואמר, מבינתך חדל. כמו שיזהיר שלא ירדוף אחר האושר, כך יזהיר שלא ירדוף לקנות חוכמה ותבונה, אשר אין ראוי אל האדם, וירצה להשיג מעצמו מדעתו, רק יקבל מרבו. זאת אומרת, מה זה בינתך? המהר"ל פה רומז, פילוסופיה. כלומר, אתה חושב שעל ידי השכל שלך תגיע אל האמת. תשובה, לא, זה לא יביא אותך, כי השכל האנושי מוגבל, ולכן אתה צריך לקבל חוכמה ותבונה מרבך. כי השגת הבינה אינה לפי מדרגת האדם, רק יעמוד האדם במדרגה אשר ראוי לאדם, חכמה מבינתך חדל, ולא ילך אחר תשוקתו. ואלו שני הדברים, דהיינו, העושר והחוכמה, הם דומים לגמרי בעניין זה. אגב, יש לציין, המהר"ל היה גם חכם וגם עשיר. מה? כן, דרך אשתו. אשתו הייתה עשירה, והוא עצמו היה חכם. בעיות זה כן, עשו לו. אתה יודע למה עשו לו בעיות? כי הוא היה צודק. מי שצודק לא סולחים לו על זה. כן? ואלו שני דברים, דהיינו, העושר והחוכמה, הם דומים לגמרי בעניין זה. כי כשם שהעושר הוא זולת האדם והוא קניינו, וכך החוכמה הוא זולת האדם והוא קנה החוכמה, וזה שאמר, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל. זאת אומרת, יש באותו פסוק שני קניינים שאדם יכול להשיג אותם, העושר והחוכמה, ושניהם אין ראוי שאדם ישתעבד לזה. נשאת השאלה, האם זה קל להיות עשיר? התשובה היא שכן. כן, זה קל להיות עשיר, אם האדם מקדיש את כל חייו רק לזה. אני מדבר על עשיר, כסף. רגע. ובמיוחד, אם אתה חי בחברה, שהיא רואה את ההצלחה בזה. אז לא תמיד מצליחים, אבל באופן כללי, מי שמקדיש את חייו לממד אחד של החיים, הוא משיג את זה. שאלה הבאה, האם זה קל להיות חכם? כן, זה קל. אם האדם עוסק רק בזה. כלומר, אם האדם כל כולו רצון להשיג את החוכמה, והחברה שבה הוא חי עוד בעודדת את זה, אז הוא יהיה חכם. מה? שמה זה חוק 10,000 השעות? אבל אם אתה משקיע אותם, אתה תגיע, נכון? זאת אומרת, להיות חכם זה קל, להיות עשיר זה קל. מה קשה? בסדר, אבל באופן... לרוב, גם הטיפש, אם הוא עוסק הרבה בחוכמה, ישיג חוכמה, כלשהי. עכשיו נשאלת השאלה, מה קשה? לעשות שניהם. למה? כי הכיוון ההתעניינות של העשיר זה כלפי הארץ, והכיוון של החכם זה כלפי השמיים. קשה לפנות בבת אחת לשמיים ולארץ, למעלה ולמטה. אז אדם שמצליח להיות גם חכם וגם עשיר, סימן שהוא גיבור. ואמרו חכמים, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, הוא צריך להיות אדם שלם. ואז כדי להיות אדם שלם, הוא צריך להיות בעל תפיסה אחדותית, מונותאיסטית, שהוא בא כולל את הכל. נכון, יפה, יפה. במקדש יש לך עושר וחוכמה משני הצדדים, והפנייה אל השם היא באמצע בין שניהם. נכון? כי הרי אדם עומד מול המנורה שכנגד החוכמה היא משמאל, השולחן שהוא מצד העשירות מימין, והוא פונה ישירות אל קודש הקודשי. אז סימן שהוא לא פוסל לא את זה ולא את זה, רק הוא לא מכוון לא לזה ולא לזה. בסדר? אפשר, כן. לרצות להיות עשיר כדי ללמוד תורה, זה יכול. עכשיו, טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נתקדם. וכן, בדברי חכמים, ייקרא עניות בין שהוא עני ממש ובין שהוא עני בתורה. כמו שאמרו, מהי עניות? עניות של תורה. וכן ייקרא עשיר כאשר הוא עשיר בחוכמה. כי כמו שהעשירות של נכסים קניינו של אדם, כך ייקרא חוכמה, קניין לאדם. וכן אמרו, אין זקן אלא שקנה חוכמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקניינים בין החומרים בין הרוחניים נקראים קניין. והכתוב שאמר אחר זה, הפסוק שמיד אחרי זה במשלה, התעיף עינך בו ועינינו, כי עשו יעשה לו כנפיים כנשר ועוף השמיים. והכתוב הזה על שניהם מוסב, שרצה לומר, כי אם יעשה זה, כאשר יגיע להעשיר ולקנות על ידי בינתו, עשו יעשה לו כנפיים כנשר ועוף השמיים, מפני כי העושר הזה והחוכמה הזאת אינם מצד האדם, שאינם רואים אל האדם. כלומר, יעיף. אתה תשיג חוכמה, תשיג עושר, בסוף זה יעוף. ומאחר שאינם ראויים אל האדם, אינם נשארים אצל האדם, והם פורחים ממנו ולא נשארים עם האדם. ולכך זכר שני דברים, כנשר וכעוף השמיים, ונשר אמר כנגד החוכמה היתרה, שלא יבקש לדעת ולהבין סתרי תורה וסתרי חוכמה, ואין לו עסק בנסתרות שהם אינם ראויים לו, כי החוכמה הוא לעליונים. ולכך אמר שיעשה לו כנשר, שהוא עוף פורח למעלה. כלומר שיסור ממנו החוכמה שאינה שייך לתחתונים רק לעליונים, וזכר עוף השמיים, כנגד עושר בממון, כי גם העושר ראוי שיהיה מן השמיים, לא מן האדם עצמו, ואם יגע להעשיר, עושר הזה יעשה לו כנפיים לסור ממנו, כמו עוף השמיים שהוא אצל האדם, ומסתלק ממנו, כך תוסר ממנו העושר. ולכמן נפרש, כי שניהם אמר שלמה על העושר, כמו שהתבר, אבל ראוי לאדם שמסתפק במה שיש לו, מבלי שירדוף אחר העושר, והמידה הזאת היא עליונה מאוד, ורבותינו זל הגדילו המידה הזאת להעלות אותה מאוד. חוכמה נעלמת, כן. כן, זה... הסוף של החוכמה האנושית זה אובדן החוכמה. והראיה, גדול הפילוסופים בעת החדשה. כמו? לא. קאנט. קאנט שאל, הוא היה הראשון ששאל את השאלה האפיסטמולוגית הבסיסית. הוא שואל, לפני שאנחנו דנים מה החוכמה מלמדת אותנו, בוא נדון מהי חוכמה בכלל. כן? ואז הוא כתב ספר כזה שמן, ביקורת התבונה הטהורה, כדי לדעת מה אפשר לאדם לדעת, באופן כללי. כן? זה כמו שאדם יש לו פטיש, עוד לפני שהוא דופק מסמירים, הוא שואל את עצמו למה הדבר הזה יכול לשמש. אותו דבר אומר קאנט, בוא נבדוק מה האדם יכול באופן עקרוני לדעת. והמסקנה? שום דבר. בעצם... כן, כן, כלומר, חוכמת ידיעה... גם חוכמת התורה, אם אדם לומד תורה בתור חוכמה ולא בתור תורה, אז יהיה כמו כל חוכמה. כן, קוראים לזה אדם מלומד. הרי זה מה שכתוב בגמרא, הרי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים. הרי זה עם הארץ. אז מה זה עם הארץ לפי הגמרא? אדם מלומד, שהוא יודע הרבה מאוד תורה, אבל הוא רק למד את זה כחוכמה. ולכן הרב אשכנזי אומר, רב זה מי שהיה לו רב. מי שלא היה לו רב, הוא לא רב. כן, עכשיו, אלא הוא חכם. עכשיו, לגבי, אבל צריך להבין, מה עשה בעצם מנואל קאנט, המהפכה הקנטיאנית, הייתה בעצם התמוטטות והתפוררות של כל הפילוסופיה. כי בסוף הוא הגיע למסקנה שכל ההכרות אינן סובייקטיביות. ולכן אתה לא יכול לדעת אמת אבסולוטית, אפריורית, מה שנקרא. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל, החוכמה תפרח. סובייקטיבי שזה על פי המסתכל, על פי המתבונן. כלומר, מה אני יכול לדעת מדבר? אני יכול לדעת מדבר רק מה שאני יכול לדעת. אז זה אומר שאני אף פעם לא יודע את הדבר עצמו. בסדר? טוב, אחר כך היו ניסיונות אחרי קאנט לבנות מחדש את ההריסות. אבל זה לא הגיע רחוק. טוב. ا טוב, אז גמרנו את החלק הראשון של פרק א'. מה נעשה? נמשיך בפעם הבאה. שלום.